ברשותכם, אנחנו נפתח את תורות התשובה, פרק י"ב. התחלנו ללמוד פרק י"ב. בסעיף ג', בבקשה, כן, בסעיף ג'. כתוב, הרב כותב, התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. בסעיף הראשון למדנו, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפליות הנמצאות בעולם. צריך להבין, כשאדם עולה למעלה, עולה על בית גבוה או על מטוס או משהו כזה, האופק באופן פיזיקלי הולך ונפתח. כמה שהאדם הוא נמצא יותר בעומק, במילא אין לו אופק. יש ביטוי כזה, לא שמעתם, רחב אופקים. יש כאן מישהו רחב אופקים? בשביל להיות רחב אופקים, אתה צריך להיות באיזשהו מקום מוגבה, בשביל לראות את האופקים. סליחה שאני נותן את זה ממחי, זה משל כמובן. הנמשל לגבינו, אנחנו נמצאים על סולם, החיים, המציאות שלנו היא על סולם. כמה שאנחנו יותר בסדר, נאמר, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, כל, אנחנו מתרוממים יותר, מתעלים יותר. כמה שאנחנו פחות בסדר, אנחנו במילא יורדים בסולם החיים. מלאכי אלוקים יורדים ועולים בו, אומרים בו, מי זה בו? באדם. כל אחד מאיתנו יש לו עליות וירידות. הסימפטום, נאמר, או הביטוי לעלייה, זה אופק רחב יותר. או בלשון הפשוטה שלנו, יותר ראייה כוללת. ראייה של פרספקטיבה יותר גדולה. אתה רואה את הדברים בהיקפם, בכללותם, אתה רואה את זה בגדול. כמה שאתה במדרגה יותר נמוכה מבחינה מוסרית ורוחנית, האופק שלך הולך ומצטמצם. וגם הראייה היא סלקטיבית, היא חלקית, היא... משל למה הדבר דומה, אני לא יודע, מישהו פעם היה בתערוכת תמונות, שציירים את דברים כאלה, מישהו כאן היה בדבר כזה פעם? אתה היית? תשימו, שמת לב בטח, שכשהולכים בתערוכה יש חבל כזה, ואתה לא מתקרב לתמונה, אלא אתה עומד במרחק מהתמונה, נכון? נכון? שלא יגנבו את זה, אתה אומר. אני רוצה לחדש לך, לא רק בגלל זה, אלא בגלל שלהעמיד את הצופה מול התמונה בפרספקטיבה הנכונה. כי אם אתה מסתכל על אותה תמונה קרוב מדי, אתה רואה רק צללים, צבעים, אתה לא רואה שום דבר. אם אתה אומר רחוק מדי, זה מטושטש הכל, אתה לא רואה. אז אלה שמארגנים את התערוכה, הם יודעים את הפרספקטיבה הנכונה שצריך לראות את התמונה. אז אם אתה עובר ואתה רואה אותה בהרמוניה, בהתאמה, איך הצבעים משתלבים, הצל והאור והכל נראה ככה, נראה יפה, כמו שהצייר היה רוצה שיראו את התמונה, נאמר ככה. משל כמובן, הנמשל לגבי החיים. אדם צריך לראות החיים בפרספקטיבה. דהיינו בכלליות, לא יותר מדי רחוק, שעד הכל יהיה מטושטש. לא יותר מדי קרוב, כי אז הוא לא רואה שום דבר בעצם. זה כמו שאתה תיגש לתמונה, תכניס את האף שלך בתוך התמונה, מה אתה רואה? שום דבר אתה לא רואה. אתה רואה צללים, אתה רואה חושך, שום דבר אתה לא רואה. ככה זה החיים. אם אתה זוכה למדרגה כזאת של... הראייה יותר כללית, יותר רחבה, אופק נפתח. אז הראייה היא יותר נכונה, של המציאות היא יותר נכונה. אבל אם אתה תקוע באיזושהי בעיה פרטית או משהו כזה, פתאום הכל לא קיים. רק הבעיה הפרטית שלך היא קיימת. אני בדקתי את זה באינטרנט, זה לא נכון. העולם זה מעבר לבעיה הפרטית שלך. זה נכון. זה להתעלות, נאמר. בשביל לראות את המציאות בצורה נכונה, אמיתית יותר, אז צריך להתעלות על מנת לראות את הדברים בהקשרם. מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית או העולמית וכל זה. זה מובן הרעיון הזה. הרב אומר כאן דבר פשוט. אופק החיים נפתח, ראיית העולם, הכל נפתח, זה תלוי ברמה המוסרית שלך. אם אתה מתקן את עצמך, עושה תשובה, מידות, מעשים, מחשבות, דיבורים, אתה במילא מתרומם, כמו שראינו בהתחלה. ההתרוממות הזאת, הרוחנית, הנפשית, היא פותחת אותך לעולם סביבך. אתה רואה את העולם ברוחב. אופק החיים, כן, כולם, הוא מואר פשוט. הדברים מוארים יותר. זה מובן הרעיון הזה. אז זה יסוד. התשובה היא אפקטיבית. זאת אומרת, היא עושה משהו לנפש האדם, להשגת האדם, לראיית העולם והחיים בממד יותר כללי, יותר רחב, יותר עמוק גם. וההפך ההפך. אם אתה נופל, אתה לפעמים תקוע בתוך מציאות של איזה בועה או משהו כזה, נעול, סגור, לא רואה שום דבר סביבך, רואה בקושי את הדברים הפרטיים שאתה נמצא בהם. וכולם נמצאים על אותו סולם, עולים ויורדים, בוא נראה את זה בהמשך. התשובה שאדם זוכה לתקן את עצמו, כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאות האדם. מה זה צינורות? אינסטלציה. אינסטלציה. כן, מה זה אינסטלציה? יש, כמו שיש צינורות בגוף האדם, כלי דם, כלי עיכול, כלי נשימה, כלי זה, מערכות למעם שבהם הדברים זורמים, חיות זורמת דרך הצינורות האלה. אותו דבר, יש גם צינורות, מה שנקרא, רוחניים. אדם יכול למצוא את עצמו חסום. חסום, זאת אומרת, תקוע, מבחינה רוחנית, מבחינת מצבי הרוח שלו. פתאום הוא לא יודע, הוא לא זורם. הוא במצבים כאלה ואחרים. אבל מאיפה הצנרת נסתמת? כמו, אני לא יודע אם פעם יוצא לכם בבית שלכם שהכיור נסתם בביוב שם, מישהו קרא לו דבר כזה? אה? זה נעים לראות את כל הביוב עולה למעלה? סליחה, לפעמים אנחנו תקועים באיזה סתימות כזאת, פתאום כל הביוב עולה למעלה. כל הלכלוך, כל הזוהמה, הכל הצף, הכל עולה למעלה. עד שבא אינסטלטור, מה הוא עושה? פותח את הסתימה. מה קורה לכל הלכלוך? זה התשובה. התשובה זה לפתוח את הסתימות. פותח את הסתימה והכל משתחרר. הכל עולה. בוא נראה את זה בתוך. הצינורות הרוחניים שבאדם, אותם שיש בו זרימה, השגה, הבנה, רגשות, דמיונות, כל הדברים האלה, אדם על ידי מעשיו הלא טובים, הוא סותם אותם. נסתמים מפני חטאת האדם. הצמאון האלוקי וחיליו כולם, שהביטוי שלהם בחיים שלנו, הערות המוסר, המעשי והתכוני במהות הנפש. הצמאון הזה, הוא רוצה להתרומם, להתעלות, לתקן. אבל מה? יש לנו עבר. העבר הזה מעיק עלינו. מפרפרו, מתחיל לפרקס, להתנועע, להשתחרר, רוצה לחדש את החיים, להיות בן אדם יותר טוב, משהו כזה. תנועות חיים וחוזר ונופל. למה הוא נופל? מפני שהאבטית, יש טית ויש אבטית. טית זה דל, אבל יש אבטית זה בוץ רציני, שהאב טיט של זוהמת הפשעים מכביד עליו. זיכרונות העבר, חוויות העבר, כל הדברים האלה מושכים אותו בחזרה, משפילים אותו למטה, מורידים אותו למטה. למה המשל דומה שנבין, יש ביצה ויש ביצה. יש ביצות שאתה עובר אותן, נכון, זה מלכלך אותך וכל זה, אבל אתה עובר את הביצה. אבל נדמה לי באפריקה יש ביצות כאלה שהן שואבות את האדם לתוכן. זה מקום לא טוב. אתה נכנס לביצה כזאת, אתה רוצה, הצילו! ואתה נשאב לתוכו, לתוך העניין הזה. ואז אתה ממש במצוקה גדולה מאוד. מה אתה צריך אז, איך הציעו אותו? מוציא רגל, נכנס רגל, אתה לא, אלא אתה צריך את זה נקודת אחיזה מבחוץ. מישהו שיושיט לך יד, או חבל, או איזה משהו להצלה, ובצורה כזאת הוא יוצא מתוך הביצה. סליחה שאני אומר, זה גם מבחינה האישיות שלנו. לפעמים אדם, הוא תקוע באיזה לכלוך כזה או אחר, שעבר חוויה כזאת או אחרת, אבל הוא עובר את זה. הוא בא למקווה, מתובל במקווה, מוריד את כל הלכלוך, עושה מקלחת טובה, מוריד את כל הלכלוך. כמו שאומר רבנו יונה מגרונדי, אומר תשובה זה כביסה, למשל לכביסה. כביסה, הבגד מלוכלך, אתה מחבס אותו, ואתה מתנקה, וממשיך הלאה, כן. שם הוא גם אומר שכביסה, יש כל מיני כביסות. יש כביסה טובה שאתה עושה, ממש מוריד את כל הלכלוך. יש כביסה ככה, ככה, קצת לכלוך נשאר. הוא מעביר את ה... ככה תשובה, הוא אומר. יש תשובה שלמה, אדם מתנקה לגמרי, אין גם תשובה ככה חלקית, הוא לא מתנקה. הוא מעריך בדברים, רבן יונה, בשערי תשובה, רבן יונה מגרונדי. בכל זאת, אותו דבר גם כאן, לפעמים יש ביצה כזאת, אבטית, שאתה נשאב לתוכו. אנשים נכנסים למצבים של דיכאון, של זה, הם לא יודעים אפילו איך לצאת. הם צריכים אז מה שמישהו יושיט להם יד, יוציא אותם משם. יכול להיות משפחה, יכול להיות חבר, יכול להיות זה, כל זה, שיוציא אותו מהאבטית הזה, מהשקיעה הזאת. אהבתי, כן, זו איזה פשוט מכביד עליו. וכאן הרב מחדש כאן חידוש יפה, חשוב גם עוד. הוא אומר, ולא רק חטאת האדם היחיד שמכביד על האדם, כי אם ביותר חטאת הציבור. דהיינו, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהחברה, חלק מהמשפחה, חלק מהאומה. החברה והמשפחה והמציאות החברתית היא לפעמים לא איי איי איי. לא איי איי איי. אני אומר את זה בלשון המעטה. וחטאת זה חטא, זה חיסרון. וחסרון הציבור, חסרון החברה, הוא משפיע על הפרט, הוא משפיע על כל אחד מאיתנו. אז זה לא רק העניינים הפרטיים שלך שאתה עובר או עברת בחיים, אלא זה גם הסביבה שאתה חי בתוכה. או אפילו הייתי אומר בגדול, האומה והדור שלה והמצב שלה, זה משפיע על המציאות הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו. לאיזה דור נולדת? יש הבדל אם נולדת לדור הגלות או לדור הגאולה. לדור שהעם ישראל נמצא במצוקה גדולה, או דור שהוא משוחרר מהדברים האלה, כמו הדור שלנו. זאת אומרת, גם המציאות הכללית, הציבורית, משפיע על המצב הפרטי, הנפשי, של כל אחד ואחד מאיתנו. שאלה איך אתה רואה את הדברים האלה. זה הכל יחסי. זאת אומרת, באופן פשוט, גלות זה בחוץ לארץ. יהודי חבר. ובאופן, בגאולה זה שהוא נמצא בארץ ישראל. אבל יש מדרגות מדרגות בכל דבר. כמו שבגלות יש מדרגות מדרגות. כמו שראיתי באחד, יש סיל הגלות. מילי בשם הגאון מווילנה, שאומר, סי הגלות, עוד לא, עוד לפנינו, כמו שאומרים. אז הוא אמר, לפני השואה, 200 שנה או משהו כזה, קצת פחות, לפני השואה. הוא אומר, למה המשל דומה? הוא אומר, לאישה בהיריון. שבהיריון, הסי של הקושי של הלידה, זה צירי הלידה והלידה עצמה. אז יש מדרגות מדרגות בהיריון, הגלות משולה להיריון. ככה אומרים שבני ישראל נולדו במצרים, זאת אומרת שהיינו בגלות מצרים, היינו בהיריון, מבחינה לאומית. אבל השיא היה לקראת הסוף. וצעקור, גבעת, אלוקים תעזור לנו, לא יכולים כבר לסבל את הצרות, כן? אותו דבר בדור המודרני, בדור שלנו. מדרגות בגלות. לקחת מדרגות בגאולה. שיא הגלות, אין ספק, זה הייתה השואה. זה הקושי שעד היום אנחנו עוד לא מעכלים את גודל הצער והכאב הגדול מרוב הלם, לא? אנחנו בהלם קרב עדיין, שמה שהשואה עשתה לדור ההוא ולדור שלנו ולדורות אני למשל גדלתי בלי סבא וסבתא, לא ראיתי דבר כזה. היום שאני כבר סבא, אז אני מבין מה ילד צריך זקוק גם לא רק להורים אלא גם לסבא וסבתא. ואנחנו לא ידענו מה הדבר הזה. משפחות שלמות נגדעו ונחרטו, והיום מישהו נפטר במשפחה, זה טראומה. שם מדובר על כל המשפחה, מה הדבר הזה חולל לדור הזה, לאנשים בדור הזה. זה שיא הגלות. אבל מה, אני לא יודע אם שמעת שהקימו את מדינת ישראל. אתה שמעת על ה... איפה שמעת? אז התחלנו משהו. אז מדרגות בגאולה. עדיין אנחנו בתהליך של גיבוש לאומי. עדיין בתהליך של קיבוץ גלויות. עדיין בונים את המולדת. עדיין אנחנו עדיין בהתחלות, סדרת גיבוש אנחנו. הדור שלנו הוא סדרת גיבוש מבחינה לאומית, נו. זה הדור שלנו. וכמי שיודע, סדרת גיבוש היא תמיד קשה. היא לא פשוטה, יש צריך להתאמץ, לעשות, כל מיני דברים. סדרת גיבוש. עדיין לא הגענו לגאולה השלמה. אבל נגיע גם לדבר הזה, לתשובה השלמה, לגאולה השלמה בעזרת. אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. יש מדרגות בדבר. אנחנו בגאולה. אבל אפשר להגיד, יש עוד לעבור כמה תהליכים בתהליך הזה של הגאולה השלמה. נחזור לעניין שלך. ולא רק חטאת האדם היחיד, כי אם ביותר חטאות הציבור. אבל מה? בכל דור ודור ישנם אנשים מיוחדים שהם אנשים בעלי נשמה כללית, שהם כואבים את כאב האומה, לא רק את הבעיות הפרטיות שלהם, אבל כאב האומה. יחידי הסגולה המקווים לאור השם סובלים מחטאת הציבור כולו. דיינו, כשהם שומעים שיש מצב של ירידה מבחינה מוסרית, נאמר בציבור, בחברה, דברים כאלה, כואב להם עליהם, זה כאילו הילדים שלהם. אם אנחנו שומעים על כל מיני מקרים, דברים לא, שהתנהגות בלתי מוסרית, נאמר, אם היום לצערי הרב זה רצח וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה לא הוא, אותם יחידי סגולה. הם אומרים, זה אני. רגע, אבל אתה לא מכיר אותו אפילו. אבל יחידי הסגולה, אצלהם כל עם ישראל בלב שלהם. אז מי ש... וחס ושלום, הוא נתפס על דברים לא טובים, זה לא הוא, זה הילד שלו. זה נוגע אליו, זה לא האחרים. הם כואבים את כאב האומה. הם מצטערים צער רב. על כל צער של כל מישהו אחר, ועל כל נפילה של כל מישהו אחר, יש להם צער על הדבר. ברגע, זאת היא מדרגה בעבודת האלוקים. מישהו מעוניין לעבוד את אלוקים כאן אולי משהו? מישהו מעוניין לעבוד את אלוקים? אתם לא מעוניינים, אתם לא נורא. אבל מי שעובד את אלוקים באמת ורוצה להתקרב לאלוקים, זה רק דרך הכלל, דרך עם ישראל. אם הוא מחובר לעם ישראל, רגיש לעם ישראל, כואב את כאב האומה, שמח בשמחתה ומצטער בצערה, ושאומר אומה, הכוונה היא לא רק באופן אבסטרקטי, כללי, בכאבו של כל יהודי ויהודי. אתה רואה יהודי נופל ברחוב, אתה אומר, איי, אני נפלתי. רגע, הוא נפל. אבל אתה כל כך מחובר אליו, זה כאילו אתה נפל. כמו הם מספרים סיפור על רבי אריה לוין, שאשתו כאבה לרגל, הוא כואב לנו הרגל. מה זה כואב? הוא כואב לה הרגל. אבל הוא כל כך היה מחובר אליה, קשור אליה. אם היא כואב לה משהו, אז גם לי כואב הדבר הזה. כי הייתה אהבה גדולה ביניהם, קשר גדול ביניהם. אז זה יחידי הסגולה. יחידי הסגולה זה אנשים כלליים שהם כואבים את כאב האומה. והם סובלים את הסבל של האומה, סבל רב. ויש סבל באומה. אנחנו חיים כאן, מכון מאיר, חממה כאן. יושבים, שומעים דברי תורה, נחמד כאן, איזה מותק. תראו לרחוב, תלכו כאן, מעבר לבית הזה. כמה סבל יש. אין לך כמעט היום משפחה, אני אומר, שאין שם קשיים כאלה ואחרים, אם זה עניין שלום בית, אם זה בריאות, אם זה פרנסה, אם זה... כל הסמל הזה ליחידי הסגולה זה לא נשאר אצל ההוא, זה אצלהם בלב. הם כואבים את זה, מצטערים מהצער הזה. זה מה שהוא אומר כאן. הוא מכוון על עצמו כמובן, הרב קוק. יחידי הסגולה מקווים לאור השם, סובלים מחטאת הציבור כולו. הם סובלים מזה. אבל אהבתם אל הכלל, עזיזה, עזיזה מלשון חזקה, היא כל כך חזקה, האהבה שלהם ל, 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 לכלל, לאין חקר. הם רוצים שלכולם יהיה טוב, והם כואבים אם לאחרים לא טוב. עצמות הטוב שבנשמתם של אותם אנשים הורגת דווקא אל הטוב הכללי, שלכולם יהיה טוב. כולם יחיו כמו שצריך. אבל הכלל עצמו הוא לא כזה. והכלל, כשהם נמשכים אליו, הרי הוא עלול לתמה אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. אתן דוגמה, למשל, יש מה שנקרא שירות לאומי לבנות. שירות לאומי. זה לא פשוט, הבנות יוצאות מהבית, מהחממה, מהאולפנה, מכל זה. עכשיו, לפעמים משפצים אותם במקומות קשים, גם מבחינת צניעות, גם מבחינת לשון, גם מבחינת התנהגות, גם מבחינת מה. ולא פעם אני רואה בהם שאומרים, לאן את הולכת? הרי שמה לא תלקקי דבש, שמה זה לא חממות, שמה זה עם ישראל חי. אנשים לפעמים עם בעיות ובלגנים. למה את הולכת לשם? את מוכנה לסבול ולהיות במציאות של צער ואולי אפילו סיכון, כי יכול להיות שהסביבה הזאת תשפיע עליך לרעה. זה לא פשוט, הדילמות האלה לא פשוטות. אז אם היא אידיאליסטית גדולה וכל זה, היא אומרת אני מוכנה בשביל להרים אנשים מהשפטות לגשת אל ההשפעה, מה לעשות? ויש כאלה אנשים, יחידי הסגולה, יחידות הסגולה. אבל יש כאלה שמזיק להם, שהם באים למקומות כאלה, במקום שהם ירוממו את הזה, יחזקו, הם נשאבות אל תוך הזוהמה, אל תוך הלכלוך, אל כל הדברים הלא טובים. נקרא את זה עוד פעם. והכלל, כשהם נמשכים אליו לתקן אותו, לעזור לו, הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. אבל מה? צדיקי אמת. יש צדיק אמת וצדיק לא אמת. מה ההבדל בין צדיק אמת לצדיק שהוא לא אמת? צדיק אמת זה צדיק שרוצה שלאחרים יהיה טוב. צדיק, זה אידיאליסט קוראים זה בלשון שלנו. צדיק שהוא לא אמת הוא אינטרסנט. הוא אומר אני רוצה להציל את אורי. כמו שבחסידות אומרים שקר, אז יש חסידים אומרים אם זה קר, נתעטף בפרווה. אז יהיה לי חם. רגע, מה עם כל האחרים בחדר? לא מעניין אותי, אני מתעטף בפרווה. ואם צדיק אמת, מה הוא אומר? אם קר, אני הולך להביא עצים, מסיק, עושה מדורה, אני מחמם את כולם, שלכולם יהיה חם, לא רק לכם. זה נקרא צדיק אמת, האינטליגנציה רוצה שלכולם יהיה טוב. צדיקי אמת כאלה שהם אידיאליסטים, אמנם צדיקי אמת סובלים ברצון את כל הסיתומים, כל האיסורים החומריים והרוחניים, בלבד שיבואו למטרתם, דהיינו להשכיל ולהיטיב, להרבות תור, טוב ואור קודש לכולם, שיהיה לכולם טוב. זה נקרא צדיקי אמת. ויש כאלה, בכל דור ודור יש להם את דבר צדיקים, רובם נסתרים, שהם מוכנים לשלם מחיר רק שלאחרים יהיה טוב, ולסבול רק שלאחרים יהיה טוב. למה המשל דומה להורים וילדים? יש שני סוגי הורים. יש הורה שהוא הורה שאוהב את הילדים שלו אהבה גדולה, הוא מוכן לסבול בגלל ההורים, הילדים שלו, מוכן לסבול, הוא עושה הכל רק שלילדים יהיה טוב, למרות שהוא סובל מהדבר הזה. זה מתבטא בפרטים, בפרט כזה או פרט אחר. הוא מוכן לוותר על הרבה דברים רק שלילדים שלו יהיה טוב. אבל יש הורים שהם אגואיסטים. אומרים, מה, על חשבוני? אתה לא מוכנים להשקיע בילדים כאו זה. זה לא מי ביזנס העסק הזה. סליחה שאני אתן כאן משל על הדבר הזה. אותו דבר, הצדיקים האלה, צדיקי אמת, הם מוכנים לסבול רק שלאחרים יהיה טוב. דיינו לעשות, לפעול, ללכת למקומות כאלה, ששם זה לא כל כך סימפטי, לא נעים, אבל בכל זאת, להיטיב עם האנשים שנמצאים שם, כמו שנאמר, מהשפוט ירים אביון, כתוב על הקדוש ברוך הוא, אז הם מוכנים ללכת להשפוט זה לזבל, ולהביא, לרומם את האנשים, להביא אותם, שיהיה להם טוב. לפלס נתיב סלול לאור השם ונועמו, שיכנס ישר בכל לב ורוח, לכל אחד ואחד. למען יתענגו הכל על טוב השם, לא רק הוא יתענג על טוב השם, אלא הכל על טוב השם. למען ישמח השם במעשה. מי מעוניין להיות צדיק אמת? ברצינות, תעסוק בחינוך. זה לא קל לעסוק בחינוך. אתה בחור צעיר יחסית, נכון? יש לך עוד כל... לעסוק בחינוך פירושו של דבר. לפעמים אתה צורך עם ילדים, כל זה, זה לא, לא, לא דבר קל. אבל אתה מוכן לסבול רק שלילדים יהיה טוב. אתה מוכן לזה? תהיה שליח, לא אינטרסנט. דרך אגב, בכל דבר זה כך. המניע, הכוח המניע, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, הוא מאוד חשוב. ככה למשל רופא. יכול להיות שני רופאים לומדים באותו פקולטה, לומדים להיות רופאים וכל זה. אחד המניע שלו, להיטיב עם הבריאות, לעשות להם, שיהיו בריאים. זה מה שעומד לנגד עיניו. והשני אומר, שמעתי שהרופאים מרוויחים כסף טוב. שהמניע שלו הוא כלכלי, תו לא אינטרסנטי. שניהם רופאים מצוינים, אבל המניע שלהם הוא לגמרי שונה. דוגמה, כן, אתה בחינוך, בהתיישבות, בצבא, בכל דבר. מהו הדבר המניע? אם המניע הוא אידיאליסט, אידאה, רצון להיטיב, נאמר לזולת, אז המציאות היא לגמרי שונה. זה האינטרסנט, פגעת באינטרסים שלו, דיינו בקשף במקרה הזה נגיע, אז הוא משותק, הוא לא יכול, הוא שכח את ה... הוא יכול אפילו לעשות שביתה למרות שהוא רופא. למה? הקשף הוא העיקר. דוגמה, כן. אז צדיקי אמת זה אנשים אידיאליסטים, אנשים שפועלים ועושים, למען שכולם יהיה טוב, לא רק לעצמם יהיה טוב. שאלות עד לכאן, רבותיי. אני אשאל במקומכם. איך מגיעים לזה? שאלו אותי. חינוך. הכל מתחיל מחינוך. מתחיל מהבית, מכל מקום. הדברים הזה, שאדם בעצם נולד להיות בן אדם טוב. טוב, אז אומרים בברכה, טוב ומיטיב. על הקדוש ברוך הוא, הטוב והמיטיב. זה ברכים, הטוב והמיטיב. אדם צריך להיות טוב, בן אדם טוב. אבל בן אדם טוב, הוא גם צריך להיטיב, להיטיב לזולת. וזה חינוך. ומילדות, אדם צריך להתחנך לא רק לקבל אלא לתת. זה הבגרות של האדם. אדם, אדם בוגר זה אדם שהוא לא רק מקבל, אלא גם לא. אם אין אני לי מי לי, נכון? אבל כשאני לעצמי, מה? ואם לא עכשיו, ואם מתי, אל תגיד פעם זה יהיה. גם עכשיו, שאתה משתלם בעצמך, אתה יושב כאן במכון מאיר ואתה לומד תורה, אתה לא רגיד, טוב, פעם אני... לא! מה שעומד לנגד עיניי, זה גם אם אני לעצמי, מה אני? ועכשיו, למרות שכרגע אתה אולי אין לך את הכלים, את היכולת לתת, אבל זה המחשבה, זה הכיוון, זה האידאה שלך, לתת, לתת, לתת. ויש כאלה ברור שבעם ישראל, לא מעטים, אנשים אידיאליסטים, רובם אנשים פשוטים, אנשים שהם לא, אין להם יחצנות, יחסי ציבור. אבל כמה, לא פעם אתה רואה מעשי חסד כאלה שאנשים לא עושים חשבון ונותנים 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 ונותנים. ויש, יש, זה לומד זכות על עם ישראל. טוב, אנחנו נעבור לסעיף ד' בבקשה. לפני זה לדברי ההקדמה. הספר הזה כולו, אורות התשובה, עוסק בעיקר בתשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה תשובה שאדם עושה בלי חשבון מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה. זה תשובה לא אינטרסנטית, אלא אידיאליסטית. אני עושה את הדבר כי צריך לעשות את הדבר הזה, כי זה דבר שהטוב והאמיתי אמרנו. עושה טוב לאנשים, לא רק לי, לכל העולם כולו. אבל יש גם דבר שהוא הפוך מאהבה, זה שנאה. לא יודע אם שמעתם על המילה הזאת. מישהו שמע פעם על המילה שנאה במכון מאיר? שמעתם את המילה הזאת? לא שמעתם?
לא במכון
מאיר. אבל הייתי אומר, אהבה והשנאה זה דבר והיפוכו. דבר והיפוכו. הרב, בכמה מקומות מדבר על הנושא הזה של אהבה, ומה מקומה של השנאה בחיינו ובמקומותינו? בוא נקרא את זה בתוך. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, חטא זה חיסרון. כל חיסרון בנו מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. שנאה, נאמר, בלשון שלנו, אתה לא מסמפת מישהו או משהו, שונא אותו. לא יכול לסבול אותו. כל חטא, הוא אומר, הסימפטום, הביטוי, הרגשי, הנפשי, לחטא אם אתה שונא מישהו. מישהו כאן שונא מישהו? אני שואל אתכם. מישהו יציק לכם פעם בחיים? אני שואל אתכם. הבעיה אצל מי? אצל ההוא שמציק או אצלך? בדרך כלל אתה אומר הוא המציק, הוא הרשע, הוא הלא טוב. בא הרב וחדש לנו חידוש גדול כאן בעניין הזה. כל חטא אומר, אם אתה שונא מישהו או משהו או מה זה, אז תדע לך, הבעיה לא מתחילות עם ההוא, מתחילות עם מי איתך. ויסביר תקן, למה? כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר לאותה בריאה שלא לא אהבת אותה. בעדינות, או סנאת אותה. מדוע? מה זה התשובה? התשובה זה, אתה מחבר את הכל למקור, לבורא, לקדוש ברוך. אוהב את הבריאות. כל הבריאות, כל מה שקיים בעולם זה יצירה אלוקית, זה בריאה אלוקית, הכל. גם מי שאתה לא אוהב אותו, הוא יצור אלוקי, מה לעשות? אתה לא יכול להכיל אותו? אתה לא יכול לסבול אותו? זאת אומרת שאין לך כלים רוחניים, נפשיים, להכיל את השונה, וכתוצאה מזה אתה שונא, אז יש לך בעיה. לומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא אבי, אוהב את אלוקים, כך נאמר עליו. אפילו סדום ועמורה, שאין מן דפליג, אף אחד לא חולק, שהם לא התנהגו באופן יפה, באופן מוסרי. מה אתה מלמד עליהם זכות? אולי יש שם 50, אולי יש שם 40, אולי 30, תעזוב אותם, די, רוצה להפוך אותם, שיהפוך אותם. תפקח עם הקדוש ברוך הוא על העניין הזה. מה קרה? אבל אברהם אבינו, הוא יש לו אחריות על כולם. גם על אלה שהם מחוץ לתחום אחריותו לפחות. כי נאמר עליו אב המון גויים. אב המון גויים הוא אבא של כולם. אז על כל בריאה ובריאה, הוא חס, הוא מתייחס, הוא מתפלל, הוא מבקש. והאמת היא שאנחנו ילדים של אברהם אבינו, אני בדקתי את זה. התכונה הזאת של לאהוב את הבריאות כולם, היא מוטבעת בנשמה של העם היהודי. אם אנחנו לא כאלה, אז לנו יש בעיה. אנחנו עדיין חסרים. כמו שלא פעם, גם בדור שלנו, יש אומרים, אני שונא את אלה, אני את... מה אתה אומר? בשם הלאום, אני לא רוצה להתבטא כאן יותר מדי חריף. מה קרה? לא משנה מי אתה שונא. את זה או את זה או את זה. העובדה הזאת שמראה על חיסרון, על אי היכולת להכיל את מי שהוא שונה ממך. בדעות, בהתנהגות או בדברים כאלה. זה תשובה. תשובה היא משיבה אותנו, משיבה את הכל, משיבה אותנו אל הבריאות, לאהוב את כולם. ואני רוצה להקריא לכם מה הוא כותב כאן הרב, באותו כיוון של אהבת הבריאות. יש ספר שנקרא מידות הראייה, הופיע במוסר אביך. הוא כותב כאן, אהבת, בערך שנקרא אהבה, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. מה זה אהבת כל המעשים? הצמחים, בעלי חיים, הבריאה, ההרים, הקוסמוס, כל מה שקיים, כל המעשים. כן? הכל זה מעשה השם, כל מה שנעשה בעולם. מרב הוא מעשיך. היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. כל האדם, הכוונה היא כל האנושות. לאהוב את כל האנושות כולה. שאלו אותי איך עושים את זה. שאלו אותי, נו.
איך
עושים את זה? אני לא יודע. והוא כותב את זה. איך אתה יכול לאהוב את כל הסינים? כמו שאתה מכיר סיני אחד. אהבת כל האנושות כולה. אחרי אהבת ישראל, שהיא כוללת, אהבת ישראל, היא כוללת גם את האנושות, אהבת כל עם ישראל, גם את המפלגה שאתה לא התבטא בעדה. וואי, וואי, וואי.
עד כאן.
עד כאן, אני רואה שאתה צריך לחזור בתשובה. כן.
אומרים שבכל אדם יש חלק אלוקא ממעל.
אה?
בכל אדם יש חלק אלוקא ממעל.
כן, בזה נכון.
כאילו, קצת סותר, אם אני לא אוהב את החבר שלי, אז אני לא... ואתם לא יכולים
לקבל את הקדוש ברוך הוא. נכון. זה בדיוק מה שעומד מסתתר מאחורי הדברים האלה. אהבת אלוקים מחייבת אהבת הבריאות. ואהבת הבריאות מביאה לאהבת אלוקים. שעתידים ישראל, למה כוללת אהבת ישראל את כולם? שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל האהבות האלה הם אהבות מעשיות, לא רק רגשיות אלא מעשיות. מה זאת אומרת מעשיות? לאהוב אותם, לעשות להם טובה. זה לא מה, אתה יכול להגיד לבן אדם אני אוהב אותך, אבל אתה לא עושה לו טובות. לא פעם תשמע את זה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, מותק, 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 אבל במעשים אתה רחוק מזה מאוד. מאהבה, הביטוי, הגילוי של האהבה זה המעשים, ולגרום להם עילוי לכולם. ונעלה על כולם זה אהבת השם שכולל את כל האהבות האלה. שהיא אהבה שבפועל אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי אם מה שהלב מלא ממנה זהו האושר היותר נסגר. באמת, אדם שאוהב הוא מאושר. סתם אוהב את אשתו, אוהב את ילדיו, את הילד. עצם האהבה זה דבר שגורם לאדם אושר גדול. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כשאדם זוכה למידה הזאת, אפשר להגיד שיא המידות, לאהוב את השם. זה ממלא את האדם באושר גדול. נזכה כולנו לאהבת הבורא, לאהבת הבריאות, ומהרה בימינו אמן.
אמן.